הלילות עם הרב נחמיה רוטנברג. שאנחנו שומעים אתכם, את הסיפורים שלכם אל אמונה והשגחה פרטית. היינו שבוע שעבר, חגגנו את חג הפורים, לא נפגשנו. אנחנו איתכם כאן עד השעה 2 לפנות בוקר, עם הצוות הנפלא שנמצא לצידי, נתי שולמן שמפיק אותנו ביעילות ובמקצועיות, פנחס בינדר שמעלה לנו את השירים והנעימות והוא נמצא על החלק הטכני, דוד ויטו שמפקח בפיקוח הטכני, ובעיקר אתם החלק המרכזי של התוכנית, הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. ומספרי הטלפון שלנו באולפן 03-500-9393, גם כן אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-9393, ואנחנו למעשה יוצאים לדרך ביחד. זה לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית, וזה לא חייב להיות סיפורים דרמטיים בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, מאז תחילת המלחמה בכלל. שמענו אכן סיפורים, איך אומרים, מכלי ראשון, סיפורים מדהימים ביותר ומרגשים ביותר ומחזקים מאוד. ואני מאוד מאוד רוצה לחבר את הדברים האלה של את ענייני האמונה והשגחה פרטית למה שאנחנו חווים בימים האחרונים, בכל הוויכוח והדיון, ואני חושב שגם מהזווית הזאת אני אשמח לשמוע את התובנות שלכם. הנושא הזה של גיוס בחורי הישיבות, של ההתנכלות ללומדי התורה, ואני אומר שיש לזה קשר דווקא בגלל ש הרבה טוענים עכשיו זה זמן שחסר חיילים בצבא. באמת, אחרי תקופה של כמה חודשים שקשה להגיד את המשפט הזה, אבל תמיד חשבנו אנחנו החכמים הכי גדולים בעולם והחזקים הכי בעולם, ופתאום הגיעו המחבלים השפלים האלה והם הראו לנו שגם כשכל הנורות האדומות דלקו, אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר. ולא רק זה, אלא באמת חודשים של מחשבות, משפחות רבות, האמת היא שכל כלל ישראל חושב איך זה, איך קרה כזה דבר. ותוך כדי מה שקרה, כמה ניסים וכמה השגחה פרטית. זאת אומרת שאם יהודי לא מבין, אני אומר דווקא בגלל התקופה של המלחמה, שהאמונה שלנו הייתה אמורה מאוד 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 להתחזק, כי הרי, וזה קורה ככה מדי פעם בפעם, כשעם ישראל מגדיל את העוצמה של הכוחי ועוצם ידי, אז הקדוש ברוך הוא מראה כן, זה לא ממש, אתם ממש חכמים וחזקים, בוא נראה אתכם כביכול. והמשבר בשבועות הראשונים בוודאי היה כל כך קשה בנקודה הזאת, אנשים מהר מאוד לא רק שחוזרים לשגרה, אלא מתהפכים לגמרי ואומרים, כן, צריך שוויון, ומתכחשים לעניין התורני וקדושת ארץ ישראל, שבאמת ארץ ישראל עומדת בנס. אז זאת אומרת, אנחנו דווקא, אני חושב, בימים כאלה, החיזוק שלנו קודם כל, אני חושב שזה תמיד זה משפיע, וכמו שבחיים ורוז'ין אמר, שכשמישהו לומד תורה בדבקות בירושלים, הוא יכול להשפיע על בחור לא להתחתן עם גויה בצרפת. זה ודאי שהחיזוק שלנו באמונה ישפיע בצורה נוספת על כלל ישראל, שיתחזקו בנקודה הזאת, שדווקא בימים כאלה אנחנו צריכים הרבה יותר להתחזק באמונה. כמובן שיש את עולם ההשתדלות. אף אחד לא אומר שלא צריך להילחם, ולא צריך להתפלל עבור הלוחמים. אני חושב שכל גדולי ישראל קבעו תפילות והמסירות נפש של החיילים. אבל החיזוק באמונה והבנה שההשגחה פרטית, שארץ ישראל תחת עינו הפקוחה כביכול של הקדוש ברוך הוא, בלי תורה ותפילה, אין, באמת שזה לא, איך אומרים, דווקא בגלל מה שקרה לנו בשמחת תורה, דווקא בגלל שחווינו חוויה כזאת, שהרבה אנשים אפילו ככה באמצע אמרו כמה פעמים, אנחנו צבא חזק, אנחנו חזקים, אנחנו יודעים, אנחנו, כזה דבר. זאת אומרת, שמיינו מספרים את הדבר הזה לפני שנה, היה רבים מעם ישראל שהיו אומרים, כזה תסריט מהסוג הזה לא יכול לקרות, לא יכול, יש פה אנשים כל כך רציניים. אלא מה, וזה קרה, והקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו שיש פה מישהו אחר שמזיז את המערכת. זה, איך אומרים, מילות הקדמה, וכמו שאמרתי, גם לשמוע את תובנותיכם בנקודה הזאת, בנקודת האמונה וההשגחה, בעידן הזמן שאנחנו נמצאים בו, ובעיקר אנחנו רוצים להתחזק את הסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית. והישר, עוד לפני שנפתח, הרבה פעמים פנחס מנחם פותח לנו עם נעימה, אבל כבר ניגש למאזין הראשון שנמצא על קו השידור. לילה טוב.
שלום וברכה, לילה טוב, הרב.
לילה טוב ומבורך.
שכוח על התוכנית, משתדלים להאזין כל שבוע, ובאמת סיפורים מדהימים וכו', אז שכוח גדול. יש איזה נושא שרציתי לדבר עליו כבר תקופה ארוכה, לא ידעתי כל כך לאיפה להריד אותו עד שמזאת את הפלטפורמה הזאת, בתוכנית הזאת. כל הנושא, זה אולי קצת נוגע לעניינים אקטואליים, אבל זה בעיקר על האמונה שלנו. כל הבאגן שקורה עכשיו סביב לומדי התורה והיידישקייט של העם, זה רגעים, זה ימים היסטוריים, היסטריים והיסטוריים. ואני חושב שכל יהודי, כל בחור ישיבה, כל אברך במקום, איפשהו נמצא, לא משנה אם זה בישיבה כזו, ישיבה אחרת, כולל כזה, כל שיותר לומדים, שפחות לומדים, האמונה שלנו, זה מה שדבר שאנחנו כבר לא מצליחים משום מה להסביר אותו, האמונה והביטחון שלנו לקדוש ברוך הוא, זה דבר שלעולם לא נצליח להסביר אותו לאנשים שלא רוצים לשמוע או להבין. אז אנשים אומרים, אנחנו נכשלים בהסברה, נכשלים בכאן, נכשלים פה.
לא, אבל דווקא, מאזין יקר, אני רוצה להגיד, דווקא, סליחה שאני אומר, אני קצת חולק עליך, כי אתה רואה שזה יצרה בהתגלמותו, כי כמו שאמרתי קודם, כשאתה מנסה לנסות להפעיל את מערכת השכל שלנו, על מה שקרה לנו בחודשים האחרונים, קשה להסביר מה קורה כאן בלי אמונה. זאת אומרת, מי שבאמת
יש איזשהו משפט, ירצה קצת להבין. יש איזשהו משפט, לא יודע, אני קורא לו קלישאתי, או סתם איזה פתגם שמישהו אמר אותו, אבל אולי הרבי גם ידע להגיד, לצטט לי מי אמר אותו. איפה שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. זה משפט, או פתגם מאוד ידוע, מאוד מוכר, ואני חושב שזה כל כך נכון בימים האלה. אין פה שכל. שכל לא שייך פה, לא שייך להבין מה קורה בו. זה התחיל במתקפה לעם היהודי בשמחת תורה, וממשיך עם כל ההסתה הפרועה נגד הציבור החרדי והכל. יש פה נקודה של אמונה, חסר לנו, גם לנו חסר באמונה, כי אנחנו מנסים לתרץ את עצמנו כל הזמן. אז לבית עצמנו כמה אנחנו כן בסדר, כמה זה כן נכון, כמה אנחנו כן רציונליים וכו'.
דרך אגב, זה, סליחה, ומה זה יקר, הביטוי הזה במקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה, זה ביטוי שאומר רבי נחמן מברסלב, אני חושב בשעה.
חסידות, בסדר, לא נורא, כן, אוקיי. אבל זה מה שאני בא לומר פה, שאנחנו לא צריכים לחפש את השכל ולהסביר את עצמנו בשביל שאנשים יבינו. כי מי שלא מאמין, הוא לא יאמין, גם אם תנסה להסביר לו, לא יודע באיזה צורה. אדם שלא מבין, שיש בחוץ עכשיו שמש, ואתה אומר לו עכשיו זה יום, הוא לא מבין, זה לא יעזור מה שאתה, אנחנו אומרים, לא יעזור בדין. אדם לא רוצה להבין. אז בדי שלהאמין הוא לא יאמין. אז אין לו מה לעשות, אנחנו לא צריכים לחזק את עצמנו ולהתחזק בעצמנו. זה מה שאני חושב, ככה.
אני חושב שאמרת דבר נפלא, ואני רק מוסיף ואומר שדווקא זה תמיד נראה לנו שצריך לדבר ולהסביר, כמו שדיברת, הנושא של ההסברה, על נושא של חשיבות התורה וגיוס מישיבות, וכן כן, נושאים בנטל, ויש שוויון בנטל, ואין שוויון, ולהביא מספרים. אני חושב שדווקא בתקופה
הזאת, שמעתי על זה, גם שמעתי אמירה של בחור ישיבה, שהוא, זה פורסם, ראיתי באיזשהו רשת, שהוא אמר לחילוני, הבעיה היא אתם, אתם לא נושאים בנטל, לנו יש נטל של לשמור על העם עם תורה ועם תפילה. זה נטל קשה מאוד בתקופה הזאת עם המלחמה, עם כל הסתה נגדנו. והנטל הקשה הוא אצלנו, לא אצלכם בצבא. זאת אומרת, לא מזלזלים חלילה ביכולות ובכוחות של החיילים.
אז לכן אני אומר, אני מחדד את הדברים ואומר שדווקא לא צריך להיכנס עד לשם, אם כן ישיבים או לא. אני חושב שאם יושבים בצורה, כמו שאמרת, אני חושב, הבעיה שלנו, היצר הרע, עוטף מהר את הבן אדם, מסתיר ממנו את האמת הפשוטה. ודווקא השכל, אתה אומר שבמקום שהשכל נגמר, האמונה מתחילה, דווקא פה השכל אמור כן להפעיל משהו, זאת אומרת, להביא אותנו לאמונה, בגלל שהשכל אמור לומר לנו, ומבחינה לוגית, תראו מה קרה כאן בחודשים האחרונים, ואם באמת השם לא ישמור, ירשב שקדשום, זאת אומרת, באמת קשה היום להגיד, יש לנו על מי לסמוך, אם לא על הקדוש ברוך הוא.
יש
בה,
אומרים על המגילת אסתר, שזה התקופה של אסתרפונים. עכשיו, אנחנו רואים את זה במגילה, עכשיו סיימנו את פורים, אז אנחנו יותר מונחים עדיין הילדים שלה, לקחו מה שנקרא עדיין באוויר, אז גם הילדים שלה במגילה. אנחנו רואים שזה התפרס על תני 9-10 שנים, אז כל הסיפור הזה של המגילה. בזמן שקרו הדברים האלה, שהדברים האלה הראו בשנים ההם, אנשים לא קלטו מה קורה פה, שיש פה תהליך, שיש פה פתאום אסתר נהייתה מלכה, ופתאום מרדכי שמה, ועסק בעצר, והאמן אמר ככה, והחשבראש אמר ככה, תהליך של 10 שנים, זה מה שנקרא לא בא ברגל, וכל העשור הזה היה תקופה של מה שנקרא אסתר פנים, לא אומרים שגם מגילת אסתר זה נקרא על שם האסתר פנים. גם אנחנו נמצאים בתקופה של, לא יודע על פני כמה זמן זה מתפרס, כי זה כבר כמה עשרות שנים אולי אפילו, כל הסיפור הזה של הציבור החרדי, כן צבא, לא צבא, כן שימו בנטל, לא שימו בנטל, אבל אני בטוח שיש לנו פה אסתר פנים, שאנחנו נסתכל על זה בעוד עשור, עוד שני עשורים, שלושה עשורים, אנחנו נבין, נראה שקרה פה תהליך מדהים.
לא רק זה, ממש אתה אפילו מרגש אותי, זאת אומרת, עוד זמן, אפילו לא צריך כמה שנים, את המגילת אסתר שמרגש אותנו היום, כשמתחבר לנו הסיפור, גם פה, אם נראה את החיבור של הדברים, כמה אמונה חסרה לנו לפעמים.
ואנחנו נסתכל אחורה מה קרה פה, ואנחנו נבין שהיינו חלק מהתהליך הגדול הזה שנקרא אסתר פונים, מה שנקרא ימי פורים, בימים ההם בזמן הזה מה שנקרא. אז זהו, זה
השני קשור. נפלא, נפלא. איך אומרים, פתחנו את התוכנית עם אמירה חזקה מאוד ותובנה והרגשה בנושא של האמונה והשגחה פרטית, בדווקא בימים האלה, כמה חשוב להתחזק אנחנו, וננסות אולי באמת גם להעביר הלאה שהאמונה היא הבסיס הבאמת משמעותי ביותר, דווקא בימים האלה, וחלק מהאמונה זה אומר שאם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, והתורה והתפילה של כלל ישראל כל כך חשוב, שאנחנו לא יכולים לוותר עליה בשום פנים ואופן. אני מודה לך מאוד. תודה רבה. אנחנו לפני שנעבור למזינוס, אולי גם נעבור לנעימה מוזיקאית, אבל לפני זה רק נזכיר את מספר הטלפון, 0-3-500-9-3-9-3 לשיחות שלכם, 0-5-5-3-3-3-9-3-9-3 לסיפורים שלכם, על אמונה והשגחה פרטית. גם קצת אפשר לשוחח על התובנות שלכם, ושוב במסגרת שלה, או ככה נכנסנו את זה לקונטקסט של אמונה והשגחה פרטית, כמה זה אמור להשפיע עלינו, ואולי להשפיע החוצה בתקופה שמנסים ככה מכבידים, ואם נקרא לזה בלשון יותר בוטה, מזלזלים בחשיבותם של לומדי התורה. אז נעבור לנעימה ונמשיך מיד.
וכשקרו כל החושים, ואם קלו כל הקיצים, הראש כבד ממחשבות, אין חזור ואין לפנות. רץ לבד בין האנשים, אוסף לי רגעים קטנים, ובתוכם הם מסתתרים הסודות של החיים. ואיפה שנגמר השכל, מתחילה האמונה, ואם גם היא קצת מתעייף עמוק בתוך הנשמה. רוצה להרגיש אותך קרוב, את ידך המלטפת באהבה שלא נגמרת, להרגיש ובן אהוב במלך המקרבת, לראות לחוש ולקבל את אהבתך. גם אם כואב כל כך עמוק כשהלב הולך רחוק נזכר שוב בימים יפים נתקף שוב בגעגועים עיניי דומות ומבקשות דמותך בחלונות כי איפה שנגמר השכל מתחילה האמונה ואם גם היא קצת מתעייפת עמוק בתוך הנשמה רוצה להרגיש אותך קרוב את ידך המלטפת באהבה שלא נגמרת להרגיש אופן אהוב במלך המקרבת לראות לחוש ולקבל אהבתך להרגיש אותך מלטפת באהבה שלא נגמרת להרגיש ובין אהוב במלך המקרבת לראות לחוש ולקבל רוצה להרגיש אותך קרוב את ידך המלטפת באהבה שלא נגמרת להרגיש ובין אהוב במלך המקרבת לראות לחוש
עכשיו איתכם ואמונתך בלילות עם הרב נחמיה רוטנברג
חזרנו ואנחנו שוב איתכם ואמונתך בלילות רק נזכה את מספר הטלפון לסיפורים שלכם על אמונה והשגחה פרטית סיפורים בחודשים האחרונים שמענו סיפורים כל כך מרגשים ומחזקים גם בסיפורים ששייכים למלחמה, לימים הקשים, בימים הראשונים, בהמשך, אבל גם סיפורים שקרו לפני שנים רבות, תמיד מחזקים, וגם כן סיפור, אם שמעתם איזשהו סיפור, גם על המלחמה או על סיפורים במקומות אחרים שחיזק אתכם, אתם יכולים לשתף אותנו, זה לא חייב להיות סיפור שאתם בעצמכם חוויתם. מספרי הטלפון באולפן 03-509-3933, 055, אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-9393 מה שדבר מאוד מעניין אנחנו בפרשת צו קראנו את פרשת, בפרשת השבוע פרשת צו העניינים של שלמי תודה על אלה ארבעה שצריכים להודות יורדי הים, הולכי מדברות ומי שיצא מבית האסורים, חולה שנתרפא למעשה מה שמשותף לכולם זה כולם קיבלו מחדש מתנה מסוימת של חיים וידוע גם בספר חובת הלבבות הוא מדבר הרבה מאוד על הנושאים על החשיבות של להודות להשם ויש דבר אחד מאוד מעניין שקורה בה ואני חושב שזה נוגע מאוד לתוכנית שלנו ממש למדתי זה בשבת והרגשתי שזה קשור למה שאנחנו עושים ונפגשים בימי ראשון כאן בתוכנית ואמונתך בלילות ומשהו מעניין, נשים לב שיש למעשה בקורבנות יש קטגוריה אחת שזה נקרא שלמים. בתוך הקטגוריה של קורבנות השלמים יש לנו את קורבן תודה, קורבן פסח, שלמי חגיגה, כל מיני קורבנות שהם האמת היא שכל קורבנות הנדבה שאדם נודב קורבן לבית המקדש הוא נכנס תחת הקטגוריה של קורבן שלמים. זה מאוד מעניין שרוב, חוץ מאולי פסח, אבל רוב הקורבנות השלמים, רוב מוחלט, האמת, חוץ מפסח, כשיהודי בא להקריב קורבן שלמים, הוא למעשה אוכל, זאת אומרת, מקריבים את הקורבן על המזבח, ואז החלק חוזר לאכילה למקריב, ויש לו זמן לאכול יומיים ולילה, שתי ימים ולילה אחד, מה שאין כבתודה, קורבן תודה, יש לו רק יום ולילה. אבל כמעט שכבר מאזין אחד ממתין, לא רוצה להשאיר אותו בהמתנה, אנחנו נמשיך אולי ככה בהמשך בין המאזינים לנסות להסביר את ההבדל בין קורבן התודה, שהוא גם כן בקטגוריית השלמים, לכל קורבנות השלמים, אז נעבור למאזין נוסף. לילה טוב.
הלו, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אני כבר סיפרת לכם כמה סיפורים, אם אתה זוכר מאבא שלי בקשר לכסף של הדירה ואחר כך סיפרתי
כן, כן, בוודאי, והתרגשנו והתחזקנו
כן, עכשיו זה סיפור, שוב, אני לא מספר סיפורים שהיה מישהו אחר, זה סיפור שהיה איתי.
נפלא, כן.
לפני שנתיים, נולד לי נכת. הילד היה פג. מצב היה מאוד לא טוב, היה צריך לעבור ניתוחים, הוא היה מורקובטו וזה, ברוך השם, עבר ניתוח, עוד ניתוח. על עוד איזה בעיה, ברוך השם, יצא מכל הבעיות. אבל היה זה כמה חודשים באנקובטו, ואמרו לו לבש, תראה, כנראה, עוד מעט יצטרך לשחרר אותו, אבל יש בעיה. מה הבעיה, אומר? הבעיה היא שיש לו נמק ברגל. נמק. נמק, ואין שום זרימה של דם. הכל כבר שחור שם, ומה מה אתם רוצים? הם רוצים לקטוע את הרגל. ואין שמתקשר אליי, מה אתה תשמע? יש רבי גדול בירושלים, אומנם הוא לא הרבי שלי, הוא רבי של אחד מהילדים שלי, ובוא נשאל אותו מה לעשות. לא, לא, לצערנו אין הרבה רבי שמבינים בדברים האלה. התקשרו אליו, או שהחתן שהיה אצלו, הוא אומר לו, לא לגעת ברגל. לא לגעת. הם לוחצים על הבן שלי, אומר, רגע, מה יהיה? אם אני לא אעשה את הנזור, תראה, אתה תביא אותו הביתה, ופתאום יום אחד ייפול הרגל, למה שאין זרימת דם.
וואו.
יהיה לכם המון המון דם בבית. זה מה שכל, זה לא מפריד. אם הרב אומר לא לעשות, לא עושים. הם הסתכלו על יסולה, לא אמרתי לו לא להשתחדע מהם. עבר זה כמה שבועות, והרבינו צריך לתבות לחוף לבית חולים. הוא מגיע לבית חולים, כל, אז דרך אגב, אמרתי להם, אמרתי לו, תבקש מהם שיראו פרופסור לכלי דם, יש פרופסור גדול לכלי דם, הפרופסור הגיע ואמר, 100% אין זרימה של דם, חייבים לקטוע את הרגל, אין שום עצה, חייבים לקטוע.
בשלב הראשון אתה מתכוון?
אתה לקטוע את הרגל קודם כל, כן, ודאי, אחרת לא, זהו, אין זרימה של דם. טוב, כמו שאמרתי, מתקשרים אליו כבר איזה תקופה, לא הרבה זמן, תראו מהר, הוא מגיע לבית חולים, מה אמרים לו? הקליפה שהייתה על הרגל נפלה. תחת הקליפה, מה יש? רגל חדשה.
וואו, וואו.
זה רגל חדשה. זה משהו מדהים שעפה. טוב, עכשיו אני, היות והייתי עסקתי בדברים האלה, אומנם לא בגילים האלה, בגילים מאוד מבוגרים, ואמרתי לו, לגבי הזה, אני, היו אנשים מבוגרים שוצאתי אותם מנמק, מזה, אבל בצורה אחרת גם, לא תינוק כזה, ולא במצב הזה. אני הייתי, נמק קטן ברגל. טוב, אומר לבן, מה עכשיו? אמרת לו, תבקש מהבית חולים, שיקראו לפרופסור. אני רוצה לשמוע מה הפרופסור אומר. הוא אמר חד משמעית. זה לא שהוא אמר שיכול להיות, אין, חד משמעית. עכשיו, למה אמרתי לו את זה? היה סיפור, אם אני לא טועה דברי חיים מסנס, היה יהודי עשיר גדול בפולניה שהיה לו בעיות עם היד, והלכו לכל הרופאים, הגיעו לזה רופא אחד יהודי מומר, וזה היה עם כל הליבה שלהם וכל ההשכלה שלהם, וקראים לדעת הסיפור הזה, והרופא הזה אמר אין מה לעשות, תקטוע לו את היד. טוב, המשפחה, כי המשפחה חרדית חסידית, הלכו לדברי חיים מסנס, הוא נתן לו איזה תיקון, לא רפואות, תיקון. הוא אמר שכל עבר בגוף זה הידי פגם שאדם פוגם, וברוך השם, הוא יצא מזה. המשפחה כל כך התפעלה, והם אמרו שהם רוצים, זהו, רוצים ללכת לרופא, אל תלכו, זה לא יעזור.
הוא ימשיך, הוא ימשיך, כן.
כן, טוב, הם בכל מיני התעקשו, הגיעו לפרופסור הזה, הוא אמר, תשמע, אתה עבדו עליי, הבאתם לי יד אחרת, אבל זה יד אחרת. אדוני, זה המסמכים. אתה לא תראה, מה אומר הפרופסור? הוא לא אמר שזה הרבי סיים, מה הוא אמר? טעיתי. טעיתי, כנראה טעיתי. הוא לא יכל להודות, הנאחיס הזה לא יכל להודות שהרבי הציל אותו. לכן אמר, אני רוצה לראות אם הפרופסור הזה הוא גם כזה. אם יש לו נשמה יהודית, הוא שהוא הנאחיס. הרופא הגיע, ואומר למשמעת, הוא אומר, אני רוצה לדעת, פרופסור, הבן שלי אמר לי, שהוא רוצה לדעת, האם באמת, כמו שהפרופסור אמר אז, הוא אומר, תשמע, אני אחד מהגדולי הפרופסורים בארץ בכלי דם, ואני מודיע לך, חד משמעית, היה לו נמק, לא הייתה שום זרימת דם, אבל הוא אומר לו, מה שהרבי שלכם יכולים לעשות, אף אחד לא יכול לעשות. הילד הזה כבר מתחיל ללכת, אולי קשה לו ללכת אותו, בכל אופן, היה דבר המון המון בעיות, אלא גם לתוך בעיניים ולתוך פה, ברוך השם, לאט לאט הוא מדבר יפה כבר, והוא מתקשר איתנו והוא מזהה אותנו מאוד יפה מרחוק, כבר גם הטלפון כבר מזהה את אשתי, ועם הסרילה הלכתי ברגל גם כן, ככה שזה מראה לנו להיום, בזמן שהולכים נגד הישיבות, נגד לומדי התורה, להראות להם מה התורה עושה, דבר שלא פרופסור ולא אף אחד יכול לעשות. ואם ירצו ראיות לזה, אפשר לקחת, להתקשר לתל השומר, אם יצטרכו בנוכל, אפשר להגיד את השם ולשאול אותם מה הם אומרים על זה. שהם יספרו לו את הסיפור. אני חושב שבזמן שלנו, סיפורים כאלה חייבים לסבת לך לעמת אותה. אתם יכולים לפעמים להציע חוצה, אני לא מרשמות פה אמנם, אבל לעתיד צריך להוציא את זה החוצה, להראות להם את הכוח. היה לי בעצמי בעבודה, אני למדתי רפואה, ולא בשביל רופא, בשביל להיות שניהלתי מקום רפואי, אז למדתי, והיו הרבה ויכוחים עם רופאים גדולים דווקא, ורופא אחד אומר לי, אני לא מבין, אנחנו ישנו בישיבה פה, אתה, לי יש לו לתת תרופות, אתה אומר את הדעות שלך, ואחר כך אתה עוזב, ובהרבה מקרים, אתה צדקת, ולא אנחנו, תסביר לי את זה, אמרתי, שמה, אתם יותר חכמים ממני, יותר פיקחים ממני, למדתי רפואה שנים, יש לכם ניסיון, אבל דבר אחד חסר לכם, אתם לא למדתם בישיבה 40 שנה. הייתם לומדים, הראש היה אחרת. החשיבה שלכם הייתה אחרת.
זה לא, זה לא רק החשיבה, עכשיו אנחנו לומדים שזה גם הרבה סייעתא דשמיא, זאת אומרת, זה
ודאי שדרך חשיבה. סייעתא דשמיא, לא פשוט החשיבה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, איך אמר לי אחד ששמע את זה, הוא אומר, תשמע, זה לא שהרבה נתן לו משחה, אמרתי לו, זה נכון, אתה צודק, הרבה הזה באמת אמרתי לו שהוא זה אחד הרבה היחידים בארץ, שלצערנו, כן, אין כמעט כזה רבה, יש אחד, פעם היה הרבה מן הזבורנה, שהבין בזה מאוד, ואני חושב שהוא היחידי, נכון להיום, שנשאר, ולא שהוא נתן איזה משחה, והוא אמר, תקחו את זה, הוא אמר, אל תעשו שום דבר. ודאי שזה משהו אלוקי, זה משהו רוחני, כן? זה לא משהו פשוט. אבל זה מראה לנו, לא לנו, אנחנו יודעים את זה. אבל אלה שלא גדלו, זה אחד הסיבות שאנחנו בתור ילדים, אבי זכרונו לברכה, תראה, אדם שעבר את השואה, עבר המון המון דברים, היה בסיביר, אבל הייתה לו אמונה חזקה, והוא השריש בנו את האמונה, כמו שראיתם בסיפור הראשון, הוא סיפורי חסידים, זה היה אצלו אחד הדברים, תמיד הוא היה, גם בכנסת שלו, היה מספר סיפורים, במוצאי שבתות, ובאבי מלכה, אדם חייב, אומר זה משהו, ויש לי גם ילדים שעושים את זה היום, כל שבת יושבים הילדים שלהם ומספרים סיפורי צדיקים, לא סבור, ממש סיפורים אמיתיים מגדולי הדור, וזה נותן לילד חיזוק לדעת שיש לנו, זה הכיפת ברזל שלנו, וזה מה שלצערנו היום רוצים להוציא לנו את זה. אבל אחרי אמרת, אני חייב את הסיפור הזה לספר, סיפור שוב שהיה איתי, לא הייתי בבן שלי, כן, אבל הייתי מורה בזה, ולא שמישהי שמעתי מפי מישהו, כן, הרופא אמר לו, פה בפירוש היה הרופא שאמר שאין מה לעשות, ככה הרופא שדולק לדם, והרבי אמר ככה, וזה צריך, אנחנו צריכים להבין מה אנחנו שישים מספרים, מה הרבי, אנחנו לא מבינים אותם, אנחנו לא מגיעים לקסוליים שלהם, מנסים לנתח אותי, לוקחים אנרכיסטים, אנשים שאין להם מושג ביהדות, לא יודעים מה זה יהדות בכלל, מתחילים להסביר לנו, אני אמור, אתה יודע מה, אני אף לא הבנתי למה אנחנו נגד, בוא נגיד, אלים הקופות הסוגות. הרי שם אתה רואה כאלה כיבות גדולות, ואתה רואה אותם שהם, שכאלה שישבים לומדים והולכים לצבא והכל. כן. שמעתי שיחה שבוע שעבר בראש ישיבה אחת שלהם.
אנחנו רק, אני מחדד, אנחנו לא נגד, אנחנו פשוט לא נגדם, אלא פשוט השקפתית, בהשקפה יש לנו חילוקי דעות, אתה אומר, מעניין מאיפה בא חילוקי הדעות האלה.
בדיוק, אז אני שמעתי זה ו... בזה, אז מה קיים בכל יש, אני לומד שם, אומנם אני כבר, ארוך השם, לא אדם צעיר, כבר נינים, אבל... אז אמרתי לה, תראו, עצם העובדה שהבן אדם הזה, שעיקר ראש ישיבה, שאחד מישיבות, אתה יודע, והוא אומר, חייבים ללכת, עזוב את התורה ולמוד, ללכת, ושואל אותו המראיין, אני לא זוכר אם זה היה מראיין דתי או חילוני, אבל כמובן לא מראיין אנרכיסטי, לא מהשמאל. הוא אומר, תגיד לי, כל התלמידים שלכם שולחים לצבא, אומר לו, 50%, אני נדמתי, יורדים מהדרך. הם לא מבינים שמה שחשוב לנו זה הדת. זה לא סתם שאמר הרב עובדיה יוסף, הבן של הרב עובדיה, זה חסידות לברכה, שאם יפריעו לנו ניסע לחוץ לארץ. הם לא מבינים שאם לא, זה לא שווה כל החיים פה. אם אין לנו תורה, אם יפריעו לנו. זה, ואלה הולכים ואומרים לנו דעות. כתב כזה וכתב כזה, וכתב עם כיפה סוגה גדולה וכיפה סוגה קטנה. מתחילים להסביר לנו. אין להם מושג. כמו שאמר המורחת לגבי תנה, אני לגבי התנה כמו אצבע בקיר. מדובר פה אחרי דור אחד. אנחנו יש לנו מושג בכלל על הגדולי התורה הזאת? אנחנו בכלל מבינים אותם? אנחנו יודעים מי שהם? היה לרבי שאני ראיתי אצלו דברים, הוא היה מתנהג כמו אדם פשוט. אבל ראיתי דברים בחוש. אז אני אשמח לך עוד סיפור קטן שהיה איתו, אבל פה אני כן יכול להגיד, זה הרבי מבובוב, זכר צדיק לברכה.
הרבי ממה?
מבובוב, מבובוב.
כן, כן.
בצד אבו שנפטר.
כן, כן.
המרה, שהמפלמים קוראים לו. דבר שאני ראיתי בעיניים שלי, זה לא נאמין. הרבי, כשהיה מגיע לארץ, כשהוא היה מגיע לצפת, הוא היה באים איתו, מביאים בלות. זאת אומרת, כמו שיש יטריות באוסם, כן, כזה סקים ענקים בלות, כל הכבית לך, שאנשים נתנו מנסיעה לנסיעה, הם היו מביאים את זה לארץ. ובצפת, הוא היה יושב על כיסא, ליד הקברים שם, והוא קורא את זה. אני הכנסתי, הוא כבר די מבוגר, ואמרתי, אני פעם אחד רוצה לראות, זה שעות, לוקח שעות, לראות איך הרבי מתנהג שם. ישבתי שם, עמדתי מליד הרבי, ניגש לידם, לא חסיד בובו. החותן שלה, הוא עצמו לא היה. והוא אומר לי, תגיד לי, אני יכול לעשות את הכבית לרבי? אמרתי, עכשיו לא נותנים. מה שאתה יכול לעשות, תרשום מה שאתה רוצה, ותרשום את זה בסך הגדול הזה. יש שם אלפים, יהיה עוד אחת.
וואו.
אדם הזה עשה את זה. תשמע, האפוסיית הנשמע היה. אני, שבועיים, שלוש אחרי זה, הייתי בחדר של הרבי שם בחוץ, והאדם הזה מופיע. הוא נכנס לרבי, הוא יוצא חיוור כמו עשית, חשב שהוא מתעלף. אמרתי, קודם כל, תוששו אותו. אמרתי, מה קרה? הוא אמרתי, תשמע, אתה זוכר את הסיבור? כן, אמרתי, אני אמר לך לזרוק את זה. היו שם עשרות אלפים כביל לך. הוא לא מכיר אותי. הוא לא יודע מי אני. נכנסתי לרבי, ואותו הכביל לי שכתבתי שם, כתבתי פה, אותו הבעיה היה לי. אתה יודע מה הרבי אומר לי? רגע, את הכביל לזה נתנו לי בשפת.
וואו.
אתה מבין מה זה? ילוד אישה יכול לעשות את זה, זה ירח הנורמלי. איינשטיין, פרופסור הכי גדול בעולם, יכול לזלות, אתה יודע מה, הוא היה עובר על זה? זה לא שאתה אומר, הוא מתאר, אם היה מתעמק...
זה גם לא זיכרון, זה עובר, זאת אומרת, שהוא נכנס לנשמה של כל קוויטל.
כל קוויטל. אתה יודע, הוא עבר, אני ראיתי, נותנים לו את זה, והוא מוכר בזה, הוא מסתכל, הלאה, הלאה. הוא מביא לו והוא מעביר הלאה. לפעמים, הוא פתאום היה מתעכב כמה שניות, ככה סגר את השנייה, וממשיך הלאה. זאת אומרת, זה משהו, זה לא אנושי בכלל. אז הולכים אנשים היום, מסבירים לנו, נגד הרבי, הרבי לא מבין, הרבי כן מבין, הולכים נגד הרבי ויז'יץ, נגד הרבי מזה. אנחנו לא מבינים, אנחנו בכלל לא בהשגות שלהם. וכשאתה שומע כאלה סיפורים, אני חושב שזה מחזק את האמונה, וזה מחזק את זה, כשהרבי אומר לא ללכת לצבא, לא ללכת. אני אומנם הלכתי, כן, בזמנו, לא, כמו מה שנקרא, איך קוראים זה שם, אחרי שאתה מתרתן ויש לך כמה ילדים, אתה יכול ללכת, אז הלכו כמה חודשים, ואחר כך מילואים. פה אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב. לפני שעבדתי בעבודה האחרונה שלי, שעבדתי שם 40 שנה.
כן, רק טיפ-טיפה בקצרה, כבר יש מאזינים נוספים.
אני רק אומר את זה.
כן, 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 לא, ממש מרתק ומיוחד, כל פרט וכל סיפור, אבל אני מקווה שאומר לך, יש כבר,
בבקשה. רק דבר שראיתי בעיניים שלי, אני, היות שאני כמו שמעת איש רפואי, כל חודש, חודשיים, שלושה חודשים, קוראים לי למילואים, היי קוראים, ואני אדם חסידי, משטריים לי בכל, שתבין, לא דובר פה על אחד מודרני עם זהו. יום, שעבדתי לפני זה, עבדתי, הייתי בבורסה לפני זה. אני שואת עם אחד בבורסה, תגיד לי, אותי קוראים כל הזמן, אני רואה פה מאות ואלפים, מחורים צעירים, חילונים. הוא צוחק עליי, אומר, זה על מה, מה אתה רוצה? החברה האלה לא הולכים לצבא, על מה אתה מדבר בכלל, אומר לי? זאת לומר, אבל ככה זה. וזה הנקודה שרציתי לגמור בזה עכשיו, אם כבר, תראה. חשוב מאוד לדעת. אמר לי ראש מערך עורף דרום, קרוב משפחה שלי בזמנו, יהיה בריא, עכשיו הוא לא מרגיש טוב, הוא אדם מבוגר, והוא אומר לי, תדע לך, על כל חרדי שלא הולך לצבא, באחוזים יש כמה חילונים שלא הולכים. אז שלא יספרו לנו סיפורים. לכן, לא ללכת, לא לעזור להם, כל אחד ישמע על הרב שלו, והרב, אתה יודע, פה אני כן חושב, צריך להגיד את זה, שמעתי את זה מנוח ארץ, אתה יודע מה זה נוח ארץ?
כן, הטייס.
הטייס, שבית הרגל, הוא אומר, רבותיי, בזמן שלנו היום, זה כמו, הוא אומר, שאתה טס במטוס, הוא אומר, יש איזה מושג ורטיגו, אתה יודע מה זה ורטיגו?
כן, של איבוד, איבוד כל הקני.
בדיוק, אתה לא יודע אם למעלה זה אדמה או למטה אדמה. אתה יודע, אם אתה, אם זה, אתה חושב שהוא זה למעלה, למטה זה אדמה, אתה נוסע למעלה, ואז אתה מתנגש בה, לצערנו, ולשילן רימון הבן שלו, זה מה שהסיפור שהיה איתו, בוורטיגו. אז הוא אומר לנו, אז מה אנחנו עושים מצב כזה? אנחנו היינו הולכים, רואים את מפקד החוליה שלנו, איך שהוא נוסע, ולפיו היינו הולכים, כן, כן מאמינים, לא מאמינים, הבנו שהוא מוליך אותם בדרך הנכונה. הוא אומר, הוורטיגו שלנו, זה הרבנים. אבל לא סתם רבנים, אבל אני הרב, אני לומד קצת, יודע, הלכות. הרב שהוא מקובל על כל החוגים. אנחנו אדוני שמו הרב אוזנר, הרב ניסוקר, כל הרבנים שלנו המקובלים, אלה מורי הדרך. אז שהשם יעזור, ובאמת שננצל מהגזורות החדשות שלהם האלה, ונקווה...
בעזרת השם, הנה, חיזקת אותנו בסיפורים נפלאים, נפלא ביותר.
יפה, אני אשתדל תמיד לחזק אנשים כמה שאפשר, אני גם בכל יום אשתדל פעם לתת להם שיעור בקובע דברים, אבל גם להכניס להם את הדברים האלה שם.
ישר כוח, תודה רבה.
טוב, ורק בשורות טובות, כמה אחרי הלילה מה שקרה פה הלילה.
תודה, תודה, לילה טוב. לפני שנעבור למאזין נוסף שכבר ממתין, רק נזכיר את מספר הטלפון באולפן 03-500-9393 לשיחות שלכם, לסיפורים שלכם, הנה סיפורים מכלי ראשון על אמונה והשגחה פרטית, אפשר גם דרך הוואטסאפ 055-333-9393. אנחנו ישר למאזין נוסף, לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב למאזין נוסף. מיד, מיד, יש לנו גם את נתי, גם את פנחס ש... הנה, המאזין על הקו. לילה טוב.
לילה טוב ומבורך.
לילה טוב.
שלום וברכה. אני כבר הרבה זמן שקלתי אולי לעלות לשידור ורצתה השגחה. דווקא היום אני עולה שבדיוק אנחנו בשנה לסיפור מסוף הדר שעבר. הבת שלנו היא בת, הייתה אז בת 4 חודשים בערך, לא ילדה רגילה, לא הכי בריאה, אבל ילדה רגילה לחלוטין. והיה לנו יום אחד ככה מאוד יום לא פשוט איתה ועם הילדים, היא לא הרגישה טוב, קצת הלכה לבית חולים, בדיקות וזה, הייתה קצת עם חום, בסוף חזרה הביתה, ואנחנו ככה עם כל העומס של הילדים אחרי היום המתיש. ואשתי אומרת לי ב-11:30 בלילה בערך, זה היום שאני משתדל ללכת לבקר את הבן בישיבה, תלך תבקר אותו למרות כל מה שהיא עברה באותו יום וכל העומס הזה, תלך לבקר אותו, זה לא, לא משהו שכדאי לוותר עליו. אז שמעתי בקולה ו... הלכתי לבקר אותו, עמדתי ללכת והתאגנתי, אבל עם כל העומס בבית, אחרי 11:30 רק הצלחתי לצאת מהבית כדי לבקר אותו, וכשאני עומד בכניסה לבית, בא ממש לצאת, העגלה עם הילדה היא הייתה בכניסה ליד הדלת, ואני מעיף מבט עליה ואני אומר, היא לא נראית טוב. הייתה לבנה, חיוורת מאוד, נשמע ככה, נשימות כבדות, ו... הבנו שצריך ללכת לבית חולים. היצר הרע אומר, טוב, תזמינו מונית וזה. היצר טוב אומר, לא צריך אמבולנס. לא הכי נחמד תמיד להזמין אמבולנס, אבל אין ברירה וזה. קשרתי לחבר ש... פה שהוא בייחוד הצלה, ככה להתייעץ איתו מה כדאי לעשות וזה, והוא לא עונה ולא עונה. בפעם השלישית אחרי שניסיתי שלוש פעמים הוא לא זיהה את המספר, הוא סוהם השלישית, הוא ענה לי. שאלתי אותו, אתה באזור, אתה יכול לקפוץ? לא, אני לא באזור, אני בדיוק עם זה. טוב, בסדר, לא, אז לא, ש... ואז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, מה, מה קרה, וזה, סיפרתי, ופחות יותר סיפור, הוא אומר, טוב, אני אבוא. הוא הגיע, התברר שהוא היה עם אמבולנס, שבדיוק הוא עמד להחזיר אותו לאיחוד הצלה, למשרד שלהם, והוא חזר, וזה, אמר לו, טוב, אני אקח אתכם. אז ממש הוא היה תוך כמה דקות והטיס אותנו מהר לבית חולים. בינתיים באמת היא נשמע כל הזמן, אבל הנשמה היא דרדרה. ואז הגענו לבית חולים, לשערי צדק. ישר כשהאחיות ראו אותה, אז הם הזיקו את כולם לחדר שמה, ואולי עשרה.
הם ראו, זאת אומרת, הם הבינו מיד גם שמדובר משהו חמור.
כן, ראו, כבר זה היה ברור. אולי 10 אנשי צוות התנפלו עליה, מכל הסוגים והמינים של הדברים שעשו לה, וצילומים, וישר מתחילים אנטיביוטיקה לתוך העצמות כדי שיפעל מהר, ובכלל לא יודעים מה זה, ממה זה, ומנשימים, ואז זהו, באישון לילה ילדה לטיפול נמרץ. ישבנו עם הרופאה והיא אמרה לנו, אנחנו מנסים, היא כן אשמה, אנחנו, היא מונשמת עכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה, איך יהיה, נפגעה, לא נפגעה מהסיפור הזה. וזה היה התחלה של מסע של כמה שבועות של טיפול נמרץ, שאנחנו נמצאים ככה בתפילות עצומות. באיזשהו שלב אתה מבין גם שבאמת ראינו חוכמה רפואית שלא תאמן. לא יאומן מה שהרופאים מצליחים לעשות. ביחד עם זה באותו משפט אני אומר, הם לפעמים הם באמת לא יודעים. חתיר, זה כן, אבל דברים מסוימים ממש לא.
אני זוכר, אם כבר אתה ככה, אני זוכר שהייתי פעם אצל חבר שנפגע בתאונה קשה באוקראינה והביא אותו לארץ, ברוך השם, הוא היום חזר לעצמו לגמרי, והוא קיבל, והיה לו פגיעת ראש, ואני זוכר שרופאים בהדסה עין כרם, בטיפול נמרץ, גם אמרו כן משפטים מאוד ברורים, אנחנו לא, יש דברים בתוך, בראש, אנחנו לא יודעים, לא יודעים. זאת אומרת שזה באמת, הם גם יודעים להודות לפעמים, חלק מהם בוודאי.
כן, כן. ובאמת אני רואה שכמה הם יודעים המון, וכמה הם לא יודעים. והתפללנו, ובאיזשהו שלב, איזה יום, יומיים אחרי, זה היה בליל חמישי, אני חושב ביום חמישי, שישי, הבנתי שאנחנו באמת במצב שזקוק כמובן המון תפילות, והתחלתי להפיץ, וביקשתי מהאנשים שהתפללו, ובאמת התפללו בכל הארץ, וגם בכל העולם, כבר זה עשה כנפיים, תפילות היו מאוד מאוד משמעותיות, הזמנים התקדמו ועברו, ואז באיזשהו שלב צריך לנסות, כל הזמן עוקבים אחרי המדדים, והקדוש ברוך הוא נתן לנו יד בתקופה הזאת. אני זוכר אולי פעם או פעמיים שכבר ממש היינו במצב של דאגה מאוד גדולה, ודווקא פתאום פוגשים את הרופאים והם אופטימיים, וזה משתפר וזה משתפר, אבל עדיין הסיפור המשמעותי שצריך להוציא את המכונת הנשמה ולראות שהיא מצליחה לנשום בכוחות עצמה, אלא התחילה כבר להתנגד למכונת הנשמה, זה כבר גם היה מורכב, כן. ואז אמרו לנו, טוב, המדדים מתקדמים, בשבת הגיע, אז אנחנו מתכננים להוציא את המכונה. התפללתי מוקדם, באתי בשמחה, ככה, הנה מוציאים את מכונת הנשמה, ובאמת הם עשו את התהליך, היינו שם, הייתי שם מהבוקר, הוציא אותה מכונה, וצריך באמת לראות שהילדה מתאוששת, הורידו לה את ההרדמה, וככה הייתה מאוד מאוד לא רגועה. תופעות אחרי הרדמה כזאת עמוקה, היא גם לא פשוטות. ואז ממשיכים, ואנחנו ככה מתפללים וזה. בסעודה שלישית, ממש ככה בשעת רב הדרבין, היא עדיין הייתה מאוד לא רגועה, והמדדים לא היו משהו, והחזקנו אותה, ניסינו להרגיע אותה. שום דבר לא עזר. ובאיזשהו שלב אני קורא לה, חוזר מה לתקשיבי, היא לא נראית טוב. ואז הם עשו לבדיקה, והתברר שבאמת מדרדרת שוב פעם. ואז אנחנו ככה מגררם על הבירה המקטה. ככה בצאת השבת החזירו את מכונן שמה לא היה ברירה, ואז הראש גם מתחיל להגיד אוי איזה חבל, איזה בדיקה שהתלבטו אם לעשות אותה והיה צריך לעשות אותה ולמה לא עשו ואם לא היו עושים. עכשיו יותר מזה, גם יש דברים שקצת החמירו, בידי צריכים מכונתן שמה מיוחדת, שונה, ועוד פעם אנחנו ככה זה, ואני חושב ששמה זה היה נקודה ככה ש... אתה יודע מה?